שלום לכם, שמח שהצטרפתם אלינו לעוד שיחה על פרשת השבוע. ממולי, בפינה, ממול,
בשחור. למה בפינה?
להפך, במרכז. שלום לך, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
איך עבר השבוע?
טוב, משבוע לשבוע אני מקווה שאנחנו מתקדמים וגם הצופים איתנו.
כן.
נו, אני מקווה מאוד, אני פעם נתתי שיחות ברדיו, ובאמת הגיעו בעקבות זה הרבה אנשים, גם פרשת שבוע. זה היה לפני 15 שנה, אולי, אפילו יותר.
אני חייב לומר שאחרי כל שיחה, שיעור איתך, אני מרגיש טוב, מרגיש נכנס אליי אור, כמו שאתה קורא לזה.
יש משהו, כן? זה, אולי מה שבעצם אני רוצה שכל ה... בריאה, ספקות, חיים, שאלות, תורה, מצוות, לא יודע מה. הכל שיהיה לאדם פשוט ואחד.
אז זהו, אז אני מרגיש טוב, יום, אולי יום וחצי, ואחרי זה מין תהליך כזה של דאון כזה.
זה יפה.
מדרון.
כן, כן, זה, זאת ההתקדמות, תמיד כך.
כן, תמיד יש קטנה כזאת.
כל הזמן, כל הזמן, אבל כל פעם יהיה יותר גבוה בכל זאת.
אנחנו בפרשת שמיני. הפרשה מתארת את היום השמיני להקמת המשכן. ראש חודש ניסן, אגב, שהוא בעצם ראש השנה של של היהודים. המספר 8, למדנו כבר שהמספר 7 הוא המספר של המציאות, שכל דבר במציאות מתבטא בשבעה צדדים. מה זה 8? אז זה משהו שמעבר למציאות?
8 זה הגבול בין מציאות שאנחנו יכולים בו לשלוט ולתקן ולחיות, להתקיים, ושמונה זה הגבול, שמעבר לשמונה כבר אנחנו לא מסוגלים בינתיים להרגיש, לתקן ולחיות בו.
גם שמונה עצמו אנחנו לא מסוגלים. שבע זה הגבול שלנו, ושמונה זה כבר מעבר לגבול.
שמונה זה החתך, בוא נגיד כך. לכן זה ברית מילה, לכן זה כל הסמל הזה של שמיני, ש... אני אגיד לך, הנשמה היא, כמו שאנחנו דיברנו, זה רצון, רצונות, תרייג רצונות, שהם כולם בעל מנת לקבל, אגואיסטיות, שאני בכל הרצונות רוצה לקבל ולמלא את עצמי. וכשמתקנים את הרצונות האלה, שיהיו דומים לבורא, שאני יהיה אדם, שכל הרצונות האלה הם יהיו בלהשפיע, לאהבת הזולת, להשפעה, אז יש גבול. לא כל הרצונות אני יכול לתקן. וברית מילה היא מסמלת את זה, שיש חתך בכל התרייג הרצונות, שאני לא מסוגל חלק מהם לתקן, נקרא לב האבן.
לב האבן?
לב, למד בית.
לא מכיר את המושג הזה.
לב האבן, כן, בקבלה זה דבר מאוד ידוע. כן. זה למד בית חלקים מכל המלכויות. אני אגיד לכם מאיפה זה נובע. יש לנו בסך הכל נשמה שנשברה. שמעת איך שערי, קבלה לוריאנית, כן, שבירת הכלים.
שבירת הכלים וכו'. יופי,
זהו. אז בשבירת הכלים, וגם כתוב בתורה, שזה שמור המלאכים שמלכו בדרך בארץ אדום. כן? וכולם מתו חוץ מהמלך האחרון, אדר ואשתו המתאבל. אז אדר והמתאבל זה כבר עולם התיקון, וכל היתר המלאכים שמלכו בארץ אדום ברצון לקבל אגואיסטי, הם מתו כולם. ואז 8 מלאכים כפול 4 בחינות בכל אחד, י' כ' ו' זה 32, וכפול 10 ספירות שבכל אחד זה 320. 320 זה מספר החלקים שצריכים לתקן. אבל אנחנו לא מסוגלים לתקן מלכות שבהם, החלק האחרון הגדול ביותר. ואם 320 זה 10 חלקים, אז חלק אחד זה 32. אז לכן יוצא ש 320 פחות 32 זה 288, רפח. ורפח חלקים או ניצוצים אנחנו כן יכולים לתקן, ו-32 האלה לא. וזה מה שמסמל לנו תיקון של ברית מילה, שאנחנו חייבים לא לנגוע בחלק הזה שלא מסוגלים בו לשלוט, לא מסוגלים אותו לתקן.
אומר, בחלק הזה של, של היצר המיני, אתה מתכוון?
זה לא יתר המיני, זה מסמל, יתר המיני זה מסמל לנו כנציג כל היצרים.
הוא בעצם, על פי היהודי הגדול, פרויד, זה היצר שמניע את החיים.
נכון, נכון. זה, זה, זה היצר העיקרי, ולכן אנחנו בצורה כזאת מסמלים גם בגופנו, הגברים, אלה שהולכים להתגבר ולתקן את הרצונות, גם כן. אז אנחנו בצורה כזאת מחויבים גם כן בגוף שלנו לתקן את עצמנו. וזה באמת, תראה את כמה שזה שמור. משך ההיסטוריה, משך השנים, ואפילו היום, שהיא הכי חילוני, הכי מזלזל בהכל, בכל זאת מזה אנחנו לא יכולים.
זה עושה ברית, למרות שהרבה לא מבינים את הרעיון של הברית.
אבל אתה רואה, כדי כך זה מושרש בפנים, בהשגחה העליונה, שאין דבר כזה שיהודי לא מעל את בנו.
אז באיזשהו מקום, ברית מילה, ביום השמיני, אני מחזיר לפרשה, זה כמו ש... כמו שלאביל, שילד קטן, הוא שם את האצבע בשקע של החשמל, הוא מקבל זרם.
כן.
אז הברית מילה באיבר המין מלמד אותך שאיבר המין יש, הוא יצרי מאוד, כל הקטע הזה של המין, ונותן לך איזה מין קביעה, איזה מכה קטנה כדי שתבין את הכוח שלו, שלא תתעסק איתו יותר מדי, זה הגישה?
לא, 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 בחומת הקבלה זה מובא אחרת. כי יתר המין כאן הוא מסמל לנו כל הרצונות. על כל הרצונות, על הרצון הקטן ביותר, אם אני משתמש, מותר להשתמש רק עד ספירה מלכות לא להיכנס בה. עד ספירת היסוד. לכן יסוד זה העבר המין נקרא. יסוד. ומלכות זה מעבר לזה שאנחנו בכלל לא נוגעים בה. וחוץ משאנחנו עושים ברית, אנחנו עושים גם כן פריה ועטיפת דמה. יש עוד תיקונים, עוד קצת למעלה להעלות את הגבול הזה, כדי להתרחק מלהשתמש בכל האלו למד בית רצונות, שבהם אנחנו בטוח נכשל. ואז יהודי נקרא מי שרוצה ללכת על התיקון הרצונות שלו ולהגיע מאלו הרצונות האגואיסטיות להשפעה לזולת ובזה להידמות לבורא ולכן הוא שומר הברית. זאת אומרת שומר אותו הכלל לא לנגוע באגו איפה שאי אפשר לא לתקן.
פרשה, יש שמחה, חנוכת המזבח, חנוכת המשכן. בתוך כל השמחה הזאת, לוקחים בניו של אהרון, עדה ואביהו, את המחתותיהם, היה מין מגשים כאלה, כמו של פיצה היום, ומקריבים אש זרה לפני אדוני. ויקחו בני אהרון, עדה ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני. מה קרה שם בדיוק?
משהו מוזר.
מוזר מאוד. מה זה הסיפור הזה?
אז שוב אנחנו חוזרים לאמת. תורה לא מדברת על מה שקורה בכללות, היא מדברת בפרטיות, בתוך האדם הפרטי.
זה אגב לעולם ככה?
לעולם ככה.
כי בכל זאת הדברים קרו, אנשים קרו, נדב ואביהו היו חיים במציאות החיצונית לנו.
כן, כן, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל תורה מספרת לנו רק על המציאות הפנימית, אנחנו נצטרך בכל זאת עוד ועוד לחזור לתפיסת המציאות. למה אנחנו מרגישים את המציאות הזאת כאן, ואיזה מציאות הנכונה? כבר פסיכולוגים ופיזיקאים וכולם מדברים על זה שמה שאנחנו מרגישים זה בדיוק לא נכון, אלא המציאות היא קצת אחרת והפוכה ומטריצה, אתה יודע, הסרט הזה.
כל אחד תופס את המציאות כמו שהקופסה הפנימית שלו.
כן, אבל בכל זאת, מפני שאנחנו נמצאים באותם התכונות, אז יש לנו תפיסת המציאות דומה זה לזה, ולכן אנחנו יכולים להיות בקשר זה עם זה. אבל יש אנשים שיש להם גם כן תפיסת המציאות מעבר לשלנו, ואז הם לא יכולים לדבר איתך על מה שהם מרגישים חוץ מזה. אין? אם אני מרגיש משהו מחוץ לזה, אני מתקשה להסביר את זה לאחרים, כי אין להם, ואף פעם לא היה, על מה שאני אדבר, ואז הם לא יבינו.
מה זאת אומרת, אתה מדבר על הרגשות רוחניות, שאתה כן. לא יכול להסביר?
לא. בלתי אפשרי. אני צריך קודם כל ללמד את האדם איך אני הגעתי לזה, באיזה צורה אני מרגיש את זה, שלא יחשוב שאני משהו לא בסדר. וכשהוא מתחיל להרגיש את זה, אז אנחנו קוראים יחד כל הספרים האלו הקדושים, ואז אנחנו מבינים אותם אחרת. הם מדברים על מציאות האחרת. על המציאות שלנו אין מה לדבר כל כך. מה? להיות קצת ילדים יותר טובים, פחות טובים, פוצמות זה לעשות בעולם הזה. זה לא עניין. העניין שלנו להגיע לאלוקות. למימד אחר של החיים, כי החיים האלה עוד מעט נגמרים בכל זאת, נו.
ככה.
כן, כולם כבר מדברים על סוף העולם, כן? אז מדובר על זה שאנחנו תוך זמן הקצר שלנו, יעלה למגרש אחר, לרמה אחרת של הקיום.
אז נראה שנדב ואביהו בני אהרון
מיהרו לעשות זאת.
מיהרו לעשות זה, רצו להגיע לנקודה שמעבר.
מה זאת אומרת? זה בדיוק גם כן שייך לאותם ה-32 הרצונות האלה, למד ב' לב האבן, מה שמדובר. למה? כי הם נגעו בדיוק ברצונות שנמצאים למטה מהברית, באותם הרצונות שאסור לזה לנגוע. יש כל הרצונות עד היסוד, ביסוד יש לך זיווג דעה, כמה שנקרא, זאת אומרת, קשר עם האלוקות זה 8, כן? ויסוד זה הספירה התשיעית.
זה 8 עד
עד היסוד. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אז כתר זה הבורא, מלכות זה הנברא, ושמונה באמצע ביניהם. אז 8 האלו זה מספר הקדוש, למה? כי הם התכונות שאני צריך ללמוד מהבורא, ולהידמות אליהם, להתקשר אליהם, להתקלל בהם.
אם אני במלכות, יש לי 8 מדרגות להגיע לכתר. אני לא יכול להגיע לעולם לכתר, אבל...
כן, בסופו של דבר אתה חייב, שוב בני ישראל, עד אשר מלכך. ממש דביקות, הכוונה היא שאתה מגיע אליו, אתה דומה לו, שווה לו, אתה כמוהו נמצא באותה הרמה.
קצת יומרני להגיד,
למה?
בוא נהיה...
באותו המעמד, לא, באותו המעמד. לכן, בחוכמת הקבלה בדרך כלל, יש כמה שמות לבורא. קדוש ברוך הוא זה נקרא פרצוף, זה רמפין, מנגנון, שמנהל אותנו עכשיו בינתיים. ולאן שאנחנו צריכים להגיע כל הזמן, ומשתוקקים עליו, זה נקרא בורא. בוא אורא, שאתה מגלה כלים שלך המתוקנים.
אז בורא זה מדרגה מעל קדוש ברוך הוא?
בורא זה כל פעם מדרגה שמתחדשת לפניי. ולכן היא נקראת בורא. בוא אורא.
בורא זה בעצם כל פעם מדרגה שמלפניי? כן. אם אני מגיע, מטפס מדרגה, אז יהיה, הבורא יעלה... כל פעם הוא הכוח שמושך למעלה.
כן, אבל אם אתה מגיע למדרגה שהיה לך אתמול בורא, אז אתה נמצא במקום שלו. ואז אתה מבין ויודע והכל, מה שאני, מה משהו.
אז יש לי עוד מדרגה ששם הבורא מחכה לי עוד.
עד שאתה מגיע למדרגה האחרונה, 125.
שזה הכתר?
כן. ושאתה נכנס לעולם אינסוף. ושם אז אין לך יותר מדרגות, אתה נכלל איתו יחד, ישראל אורי את הקודשי בריחו, חד הוא.
זה מצב פרקטי, מישהו הגיע לאינסוף הזה?
ודאי שכן.
מי
למשל?
משה רבנו,
רבי שמעון, ארי, בעלי הסולם, אגרא, רמח"ל, ספר הזוהר שנכתב, כותב בעלי הסולם, שעשה על זה כל הפירוש הזה, הסולם, שספר הזוהר כולל כל 125 מדרגות, מכאן ועד העולם הזה, מעד עולם ועד עולם אינסוף. אז איך יכול להיות שמי שכתב את הספר לא מכיר את הכל? זה מה שהוא ביטא בתוך הספר.
ספר הזוהר גם יש, אתה מכיר תיאוריות, מי כתב, למה כתב,
מתי כתבו. על זה בעל הסולם כותב, שזה ודאי שהכל שקר. חוץ מאנשי אקדמיה, כל היתר, כל המקובלים, מובן להם שספר הזוהר זה כתב רבי שמעון בר יוחאי. תראה מה שכתוב על הספר הזוהר בעצמו. יש לנו ספר הזוהר. יופי, תודה. אז תראה מה שכתוב בספר הזוהר, וזה כתוב בדורי דורות. זה לא שאקדמיה המציאה את זה לפני שיהיה להם...
בסדר, לא מתווכח.
לא, אבל גיל, תשמע, זה מאוד חשוב, כי כל איש ברחוב שישאל, כתוב כך, ספר הזוהר על 5 חומשי תורה, מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. וזהו, וזה כתוב אלפי שנים כמה שספר הזוהר קיים. זה לא מהיום.
נתינו פה לכיוון ספר הזוהר והמקורות שלו, שכחנו את נדב ואביהו. אנחנו יכולים לחזור אליהם, יש פרשות אחרות.
אז נדב ואביהו הם בני אהרון. שאהרון זה החלק באדם שעובד בעבודת הקודש.
הנקודה שמושכת למעלה, אל האר, זה משה.
נו.
אז מי זה אהרון?
אהרון זה העזר שלו, הביצוע שלו. שמשה מדבר, משה המקשר עם הבורא ואהרון המבצע. בני אהרון זה הדרגה הבא שלו, יותר גבוהה.
דרגה דווקא יותר גבוהה.
כן, בנים זה דרגה יותר גבוהה, כי אנחנו תמיד מדברים בעלייה, בשבח.
אז למה הם חטאו?
זה כמו שנגיד, זה כמו שנגיד את זה בזוהר, רבי שמעון, אם אנחנו כבר בזוהר היום נוגעים. כי רבי שמעון זה דרגה מיוחדת אחת, הוא מדבר על תיקון העם ישראל. ורבי אלעזר בן רבי שמעון, בן שלו, מדבר על תיקון הכללי של כל העולם. רבי שמעון מדבר על תיקון הפרטי, ורבי אלעזר מדבר בדרגה יותר גבוהה על תיקון הכללי. אותו דבר בני אהרון האלו, כן? שהם...
הם
הלכו יותר מהגבול, כמו שאנחנו דיברנו.
הקריבו אש זרה שאדוני לא ציווה אותם. מה זה אש זרה?
רצו ללכת ולתקן את הלב האבן. יש בזה תמיד בתוך התורה, כל פעם יש בזה כישלונות.
הם רצו לתקן משהו שלא ביקשו מהם?
שאסור לתקן, שזה נתקן בסופו של דבר. יש סדר בתיקוני הנשמות, שאנחנו מתקנים, מתקנים, מתקנים את הנשמות שלנו, בכמה שנותר לתקן, עד הלב אבן, לא כולל את הרצונות האלו הכבדים, האגואיסטים ביותר, שאנחנו מתקנים כל הדברים האלה, הלב אבן אחר כך מתקן בעצמו. יש כזה זיווג מיוחד שנקרא רב פעלים מקבצאל, שמקבץ כל הרצונות בגמר התיקון וסוגר אותם, כולל לב אבן, ומתקן.
תסביר לי במילים פשוטות שאני אבין מה נדב ואביהו עשו. הם לקחו, הקטירו קטורת. קודם, מה זה הקטורת? זה איזה סוג של עבודה של התחברות, של התקשרות,
כן,
לבורא.
נכון.
אז יותר... הם הקטירו אש זרה שהשם לא ציווה אותה. מה, כן. מה זה אומר?
זאת אומרת, עברו, כמו שאנחנו דיברנו על ברית מילה, שברית מילה זה בעצם הגבלה. עד כה ולא יותר. עד הרמת היסוד, ולא יותר למטה, למלכות. אסור את זה לעשות.
אז הם היו באובר התלהבות, הם היו צעירים, רוח סוערת, דאווין של דאווין.
היו מקובלים גדולים, כן. חשבו שכן היה אפשר את זה לעשות, כי הגיע השמיני. זאת אומרת, כי כאילו חשבו שכל המושג הזה השמיני, הברית מילה, כל הכלים ש... שהיו צריכים לתקן עד הגבול הזה כבר עודכנו, ואז אפשר להוסיף בתיקון המלכות עצמה, וזה מה שהם עשו. ולכן ברגע שאתה נוגע בזה, אתה מאבד את המסך שלך, מאבד את הרוחניות שלך, אתה נופל על מנת לקבל. זה נקרא מיטה.
באמת אומרים,
אנחנו מתחזקים מיטה, אנחנו מתים.
אנחנו מתים?
כן, רשעים, רשעים בחיים נקראים מיתים.
אז אנחנו רשעים ומתים.
גם זה
הפתעה. התחלת להעליב אותי על הבוקר. גם רשע וגם מת.
נו, והרשע זה נקרא שהוא אגואיסט על מנת לקבל. שלא חושב לטובת הזולת, שלא חי חיי תורה. חיי תורה זה על מנת להשפיע לאהבת הזולת. וחיים האחרים, חיי הרשע, רשעים, זה הכל שעל מנת לקבל, שחושב לתוך עצמו. ואז יוצא לך שאנחנו כולנו גנבים, כולנו רשעים, כולנו עבריינים, וצריכים לתקן את עצמנו. אז הם היו הצדיקים גדולים, הם תקנו את עצמם בכל מה שמותר לתקן, וחשבו שכבר הגיע הזמן לתקן גם מעבר לזה, ולעשות גמר תיקון הכללי. והלכו על זה, ואז נכשלו.
אז הם באו בהתלהבות יתר. אני, הזוהר, מה שאני קראתי, מה שאני מבין, וגם חז"ל מתייחסים אליהם באמביוולנטיות כזאת. בצד אחד אומרים הם נשמות גבוהות, יותר מהארון אפילו.
גבוהות מאוד. זהו, יותר מהארון. זה מה שאמרתי, שבנים זה מדרגה יותר גבוהה.
בצד שני הם אומרים שהם באו, נגיד, שיקורים הם באו, או אפילו ערומים אומרים במדרש.
גם שיקורים וגם הארונים זה, אתה כבר דיברנו על זה. דיברנו קצת על הפורים. שזה נקרא שיקרות.
שזה דרגה גדולה להיות בשיקור בעצם.
בטח, לקבל אור חוכמה ללא שום גבול, לתת לאור להתפשט בכל הכלים.
לא להפעיל את הדעת, הביקורתיות.
כן, כן. כי אין הגבלות, זה נקרא גמר התיקון.
אז הם באו שיקורים משמחה, אולי שתו איזה דרינק שניים, והתחילו לרקוד שם בארון הקודש.
קיבלו אור, שחשבו שמקבלים אותו על מנת להשפיע, וטעו והתחילו לקבל אותו על מנת לקבל, ואז גם כן איבדו את הלבוש שלהם. לבושים נקרא מסכים, שאור חוזר, שאני דוחה מה שבא אליי, ואז נקרא שאני מתלבש, אני שומר לעצמי, אני לא מקבל לגמרי כל מעצמי.
אז הם איבדו את החציצה שלהם.
כמו שאדם הראשון היה ערום, אחר כך היה צריך לבוש.
אז הצורך העניין זה, האור שלי הוא הלבוש של הנשמה שלי, מה שחוצץ ביני ובין האור?
לא.
או מה?
יש לי, כן ולא, אני אסביר לך. אז קודם כל, להבין למה, מה זה נקרא שהם ערומים. כן? שהם איבדו את הלבוש שלהם אור חוזר, לקבל את האור חוכמה בה על מנת להשפיע, לקבל את התגלות האלוקות, לקבל את הרוחניות, לא לעצמו, אלא לטובת הזולת, לטובת הכלל, לטובת ההתחברות הכללית.
זה כשיש לבוש, כשאין לבוש הם לא מקבלים.
כשאין לבוש הם רוצים לקבל אותו לעצמו פתאום, על מנת לקבל, ואז אור מסתלק והם נשארים ערומים. לא זה יכולים... מה שנגלה לאדם הראשון, שפתאום נגלה שהוא ערום.
והוא לא יכול לתת, להעביר את האור הזה הלאה.
לא.
זה ערום.
כן.
מיד אחרי מותם, יש מצווה בתורה, יין ושחר אל תשתה, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו.
כן.
זאת אומרת, כלקח, היה ועדת חקירה אחרי...
כי אחרי זה צריכים לעשות תיקונים, אין לקח בתורה. התורה תמיד מדברת באמת, שלא, עשית ככה, עכשיו אני עושה עליך איזה עונש, אין עונשים, זה חוקים המוחלטים, אתה מקיים אותם, לא מקיים אותם, וזהו.
זה חוק, הוא אומר, אל תבוא שיקור, אל תבוא מסתול לצורך העניין,
תכין את עצמך תמיד במצב כזה, שאתה אף פעם לא תקבל את האור לעצמך, שזה נקרא שקרות.
אז למה שכרות עם מעלה כל כך גבוהה, אם זה מה שאמרת?
לא, בגמר התיקון, שזה פורים, אז אתה צריך להגיע למצב שזה אין לך שום הגבלות, יש לך מסכים, יש לך יכולת לקבל בכל המלכות, כל האור. וזה נקרא שהגעת כבר לגמר התיקון, לפורים, זה כפורים, כן? כן. יום הכיפור, שם גילינו ביום הכיפור כל הכלים, כל הרצונות, אבל אסור היה לקבל בהם אור. הגענו דרך חנוכה לתיקון של פורים, ואז נכנסים לגמר התיקון, אתה פותח את הנשמה וממלא אותה בכל האורות.
טוב, אנחנו, יש לנו עוד כמה נושאים בפרשה, ומכיוון שאין לנו כל כך זמן, אנחנו נדחה אותם
לפרשיות אחרות.
לפרשה
כן.
הבאה.
כי הכל זה בעצם, כל התורה מדברת רק על העניין אחד, איך לתקן את הנשמה ולא לעבור את הגבול, שזה נקרא ברית מילה,
אותו דבר כל כך פשוט. כשדברת על דבר אחד, אז למה לא כתבו פסוק אחד בתורה? במקום זה כתבו תילי תילים של אותיות.
כי אתה נתקע בכל, בתיקון שלך, אתה תראה איך שאתה הולך מבראשית לאורך, לעבר כל הטקסט התורה עד גמר החומש, ושם אתה נמצא בגמר התיקון. התורה היא נכתבה לפי אותו הסדר שאתה צריך לתקן את עצמך, לפעמים מוקדם, לפעמים מאוחר, אין מוקדם או מאוחר בתורה, יש לך איזה תמיד, מה שכתוב שם, זה כתוב על כל המאורעות שאתה צריך לעבור.
כשאנחנו נגמור לעבור על כל הפרשות,
כן.
אני אוכל להגיד על עצמי שאני מתוקן יותר?
אתה תתחיל להרגיש, אני חושב בסופו של דבר שאנחנו נעבור כל התורה, שיש כאן הוראה, תורה ממילה הוראה לאדם איך לתקן את עצמו ובאמת להגיע למעמד כמו הבורא. אני זוכר איך אתה קיבלת את זה.
תודה רבה לך, אנחנו נפגש שבוע הבא, מקווה שתצטרפו אלינו. להתראות.